ערב טוב. פרק למד א', פסוק מ"ו. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן, יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גלעד. מה זה יגר סהדותה? זה ארמית, ובארמית יגר סהדותה זה גלעד. יגר זה גל, סהדותה עד או עדות, כן, בעברית מאוחרת אומרים עדות, גל העדות, אבל בעברית מקראית אומרים גל עד. ומה המשמעות של הקריאה הכפולה הזאת? ברור מתוך הכתוב שיגר סהדותה זהו הגבול בין ארץ ישראל לבין ארם. כלומר, מכאן ואילך אסור לעבור את הגל, ולכן מי שיעבור את הגל מאחד אל השני הוא בעצם מפר חוזה, וזה מה שקרה בימי בן הדד, שהיה מלך ארם וכבש את רמות גלעד. ורמות גלעד זה מהצד שלנו בגלעד, ואז יצא אחאב למלחמה כנגדו כדי לכבוש בחזרה את רמות גלעד. אבל מה הצורך פה לתת למסור לנו את השפה הארמית והשפה העברית? כנראה שרוצים לומר לנו דבר חשוב, והוא שהיציאה מן הגלות זאת יציאה מן הארמית לעברית. וכך אנחנו מציינים את יציאתנו מן הגלות ביציאת מצרים, מתחילים בהלחמה עניה דיאכלוה והתנה בארעד מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח השתה הכה. כל המשפט הזה היפה שאמרתי הוא בארמית. אחר כך אומרים, אחרי השתה אחה, אומרים השתה אחה עבדה לשנה הבאה בארעד ישראל. כלומר, זה שתי מילים עבריות קפצו באמצע, לשנה הבאה. זאת אומרת, הציפייה לעבור מן הארמית אל העברית, ומכאן ואילך כל ההגדה היא בעברית. מה אתה אומר? למה לא התחלנו במצרית? כן, כי הפיתוי שלנו זה לא להיות מצרים. הפיתוי שלנו זה להיות ארמיים. כי הארמיות זאת צורת ההתנהגות, זאת צורת הזהות, הייתי אומר, שפיתחה משפחת נחור. כן, לפי מה שלמדנו הייתה מחלוקת. מהו היעד, אגב, אתם שומעים עם הרמקול, זה בסדר? כן. הייתה מחלוקת במשפחת אברהם, משפחת תרח, מהו האופן שבו בני עבר צריכים להעביר את המסר האוניברסלי שלהם. כן, למדנו כבר פרשת נוח שעבר היה אישיות בעלת מגמה אוניברסלית של אחדות האנושות. אחרי דור הפלגה, אחרי שנשברה האנושות לרסיסים, נוצר הצורך לאחד את האנושות מחדש. וכאן יש מחלוקת באסטרטגיה, האם יש להקים מרכז לאומי בארץ ישראל ומשם להקרין על כל העולם כולו, או שמה יש לחיות בסימביוזה עם תרבות אחרת בתור קהילות קטנות ובודדות גולות בתרבות אחרת, כשהאופציה היא ארם. כלומר, בני תרח הפכו להיות בזמן מן הזמנים לארמיים, והאופציה הזאת נמשכה דרך נחור, אביו של בתואל הארמי, ובתואל הוא אביו של לבן הארמי. בעוד שהאבות של המשפחה הם עברים, העברים האלה הפכו להיות ארמים, וזה משמעותי. המשמעות היא שצריך לחיות בין האומות ושם להשפיע עליהם. בעוד שהאופציה של משפחת אברהם היא אופציה הפוכה, לצאת מן הארמיות, לשוב אל העבריות, על ידי הקמת מדינה עברית בארץ העברים. ומתוך כך, השפעה אוניברסלית. מחלוקת רצינית מאוד, היא המחלוקת שלמדנו אותה בשבוע שעבר, בין יעקב ללבן. על רקע זה ביקש לבן להרוג את יעקב. כל זה למדנו שבוע שעבר. אם כן, הניצחון של יעקב זאת חזרתו מן הארמיות אל העבריות. עד כאן ברור. ולכן השפה פה, שינוי השפה הוא משמעותי. כלומר, כל זה שאנחנו בגלות, הפה הישראלי חסום. משעה שאנחנו יוצאים מן הגלות, הפה נפתח, הפה סך. לכן חג הפה סך הוא החג של פתיחת הפה הישראלי. לכן המצווה העיקרית באותו לילה זה והגדת. תדבר, תגיד. כן, והגדת לבנך ביום ההוא. אם כן, אני חושב שגם זה ברור. גם במצרים, אבותינו היו מדברים ארמית בתור לשון חול ועברית בתור לשון קודש. כן? איך אני יודע? כתוב. ויומרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. זה לא מובן. אם כבר, אז תגיד ויומרו מה הוא, כי לא ידעו מה הוא. אבל עד רבה, ויומרו מן הוא, כי זה ככה השפה שלהם, הם דיברו כך. הם דיברו אם כן בשפה ארמית או ערבית, משהו מהסוג הזה, איזה דיאלקט שמי שאיננו העברית, היידיש שלהם. או? והם ייחדו את העברית לענייני קודש, לענייני דת. זאת התנהגות טיפוסית של אומה בגולה, שהופכת את הנורמליות לפולחנית. כן, בבקשה. זה בדיוק זה, כן? נו, אז מה? כן, כלומר, מי שהיום מדבר יידיש בארץ ישראל, זה בגלל שהוא טוען שאנחנו עדיין בגלות. הוא איננו רואה בעברית דבר נורמלי. העברית זה מיוחד לפולחן. כמו שלמשל, הטלית. עד היום הזה אנחנו לובשים טלית בבית הכנסת. ועוד שבימי קדם, הטלית זה הבגד. שכל אדם לובש, זה המעיל המצוי. מובן? אז קרה איזה משהו, הגלות הפכה את הנורמליות לדבר היוצא מן הכלל, לרוממות קודש. כן. כן, שלא שינינו את לשוננו. המשכנו לדבר ארמית במצרים. זאת אומרת, שבין המצרים נשמר הייחוד היהודי. כן, לא שינו את שמם, את בגדיהם, את לשונם. המשיכו להיקרא איציק וקובי, או יותר נכון, המשיכו להיקרא בר ומנדל, כן? ושפרינצה, המשיכו לדבר כך, שמרו על היידיש ושמרו על השטריימר.
היידיש
אברהם יצחק ויעקב חזרו בהם מן הארמית אל העברית. לשונם של האבות? איך אתה יודע? כלומר, תמיד הפיתוי הארמי נשאר. אל תשכח שאף על פי שהאבות דיברו עברית, הלשון התת מודעת שלהם הייתה ארמית, כי משם הם באו. הרקע התרבותי של האבות היה ארמית. לכן לא במקרה הלשון הארמית נקראת אצל חז"ל בשם תרגום, ותרגום בגמטריה תרדמה. כלומר, מה שרדום בתוך מעמקי ההכרה שלנו נאמר בארמית. עד כדי כך שאפילו רשימת האותיות של השפה העברית מתחילה בארמית. א', א' זה ללמוד בארמית. בסדר? כן. לכן, כדי להבין את הסוד של העברית, עלינו להשתמש בארמית. לא במקרה, הספרים שמגלים את עומק כוונתנו בלימוד תורה שבכתב או שבעל פה כתובים בארמית. למשל, הספר הבסיסי של התורה שבעל פה, מהו? המשנה. המשנה. והמשנה כתובה בעברית, כל הכבוד. והפירוש של המשנה, הגמרא, כתובה בארמית. אם כן, כדי להבין את עומק התורה שבעל פה, חזור נא אל התת מודע הישראלי, דבר ארמית. כמו כן, התת מודע, התנ"ך, כן, שהוא התורה שבכתב, כתוב בעברית. מהו הפירוש של התנ"ך? הזוהר, כתוב בארמית. כלומר, הארמית זה השכבה התת מודעת של זהותנו הגלויה. אז גם אצל האבות זה היה. מובן? ואפילו מושגים חשובים ביותר של האמונה שלנו ניתנים להבנה דרך הארמית דווקא. למשל, ברא, בראשית ברא אלוהים. ברא זה מילה ארמית שפירושה בחוץ. כן. מה אתה אומר? נכון. שפת המטבח, שפת המטבח של האבות הייתה הארמית. מה? בגלל שהארמיות זה צורת חיים המתאימה לגלות. אתה חי שתול על גבי תרבות אחרת. מובן? בבקשה. כי למה צריך לשמש בחול כדי להסביר את הקודש? פשוט מאוד. איך אתה כותב מילון? בוא נכתוב למשל מילון לעברית. אז כדי לכתוב מילון בעברית, כדי להסביר איזושהי מילה, מה עליך לעשות? להשתמש במילים אחרות שאף הן עבריות וגם להן יש הגדרה במילון. אז ישנה איזושהי בעיה. בעצם אתה אף פעם לא תוכל להסביר שום דבר, כי כל מילה שתשתמש בה תצטרך להשתמש במילים אחרות שאף הן צריכות הסבר עד אינסוף. לכן הצורה היחידה להסביר באמת דבר זה לתרגם. בסדר? לתרגם לאווירה תרבותית אחרת. ולכן אתה צריך גם להשתמש בהרבה יותר מילים כדי להסביר מילה עברית אחת. כלומר, יש בגלות לפעמים שאיבה של כוחות שלא הצלחנו לכבוש בארץ. כן. נכון, נו, בסדר, נו, זה לא חדש. נכון, זה מתפקידי הגלות. ברוך השם, אם כבר אנחנו בגלות, שזה דבר נורא והיום, פחות שננצל מזה משהו, כן. לא שומע. הקדיש הוא בארמית, כן. הקדושה זה בעברית. הקדישה ונער ריצח, זה בעברית. קדיש, זה בגלל שזה שפה של כולנו. זה שפה פופולרית. בזמנו, כן. ואנחנו מאוד שמרנים, לא משנים. גמרא, איך תלמד לו בארמית? היא כתובה בארמית. הלאה. כן. מה? מה בדיעבד? ולא? מה, הגמרא? הגמרא והזוהר לא יכלו להיכתב אחרת מאשר בארמית, כיוון שהם נכתבו בגלות. זה לא אידיאלי. השאלה אם זה בדיעבד זה שאלה אחרת. כי המושגים של בדיעבד ולכתחילה הם מושגים מאוד יחסיים כידוע לך. כן. טוב, הייתי רוצה להמשיך. פרק למד ב' פסוק ד' פרשת השיבה מן הגלות. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. מפני מה ראה יעקב אבינו לנכון, תודה, מפני מה ראה יעקב אבינו לנכון לשלוח מלאכים לאדום? מאיפה הוא בא יעקב? הוא בא מחרן. חרן זה בצפון. מטרתו לשוב לאביו יצחק. יצחק נמצא ב... אז מה לו? לשלוח מלאכים אל עשיו אחיו שדה אדום, בעוד שהוא יכול לנסוע ישירות לחברון. אחר כך הוא עבר דרך היבוק, את הירדן, מה, לפתח אחר. אם כן, יש כנראה כאן איזשהו סוד, סוד היסטורי. והוא שעל מנת לשוב מן הגלות, יש צורך לבקש רשות מאדום. משום שאדום הוא מלך העולם הזה. הוא המעצמה המנהלת את המדיניות הבינלאומית. שיבת ישראל לארצו זה זעזוע במפה הבינלאומית מכל הבחינות. הדרך ארץ דורשת לבקש רשות, ולכן כל פעם שאנחנו יוצאים מן הגולה עלינו לפנות לאומות העולם ולבקש רשות מהם להפסיק את הגלות, רשות לשוב אל הריבונות המדינית, שלא ימרדו באומות העולם, כי זה לא יפה. בינתיים סדר ההיסטוריה הוא גלות, אז אל תמרוד. עד מתי? עד שתקבל רשות. מגיע הזמן לצאת, תבקש רשות, ייתנו לך. קוראים לזה בשפה שלנו הצהרת בלפור. משהו אחר. טוב, אבל כן. הזכות שלנו על הארץ איננה תלויה באומות. מימוש הזכות צריך לעבור דרך רשות של האומות. כמו שגם כתב הרמב"ן, הרמב"ן בספר הגאולה כותב שהגאולה האחרונה תהיה ברשות האומות, כפי שהיה בימי קורש. כלומר, לא מוצא חן בעינינו שקורש הוא הגואל אותנו, ואף על פי כן הוא שליח ההשגחה לצורך זה. כמו שאומר הנביא, האומר לקורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. כן. למה צריך רשות מהגויים? אנחנו באים לבנות לנו מדינה וזהו. עד כאן שאלתך. תשובה, אנחנו צריכים רשות של הגויים בערך שכשאנחנו מקימים את מדינתנו אנחנו עושים את זה למענם. הקמת מדינת ישראל היא תיקון העולם כולו, ומן הראוי כשאתה בא לעשות זעזוע כזה לבקש את רשותו של מי שאתה בא להטיב עמו. למשל, כשמשה רבנו נשלח על ידי השגחה העליונה להוציא אותנו ממצרים, הושקעה עבודה בלתי רגילה בבקשת רשות מפרעו. דבר לא מובן. ריבונו של עולם, מה לו ולפרעו? יגיד, הנה, שלחתי את משה אליכם, יוצאים ממצרים מחר בבוקר בשעה 9. פרעו יגיד משהו שיזהר. טוב, ככה היה צריך להיות. במקום זה, כל פעם משה אומר, כבודו אולי יעשה טובה, אני אלך דרך שלושת ימים במדבר, אנחנו מבטיחים לחזור, זה רק בגלל שהן תואבת מצרים נסבח לעיניהם ולא יסכלונו, זה לא יפה, משהו כזה. כמו כן, אפילו משה רבנו בעצמו, כאשר אומר לו הקדוש ברוך הוא בסנה, לך תגאל את בני ישראל, אחרי שכנוע ארוך משה מסכים, כן? משה אומר בסדר, אני הולך ומוציא את ישראל ממצרים. וישוב משה אל יתר חותנו ויאמר אליו, אשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים, ויאמר לך לשלום. אמרו חז"ל, הוא הלך לבקש רשות מיתרו. ואם הוא לא היה נותן לו רשות, אם יתרו היה אומר לא מסכים, דרך ארץ קדמה לתורה. מה? חז"ל אומרים שהוא הלך לבקש רשות, שהרי בהתחלה כתוב ויואל משה לשבת את האיש. מה זה ויואל? לשון עלה, עלה זה שבועה, שהוא נשבע שלא יצא ממדיין בלי רשותו. כך חז"ל אומרים. אתה חולק על חז"ל? כן. אז כן, ומה היה קורה אם יתרו היה אומר לא, אני לא מרשה לך? אז הקדוש ברוך הוא היה מחפש מישהו אחר. כלומר, אי אפשר לעבור על הדרך ארץ. אלא ברור לנו שהאומות ייתנו את הרשות, כי בסופו של דבר זה לטובה להם, אבל צריך לעבור דרך זה. כן, כלומר, תחילת דבריך, סוף דבריך זה התשובה לתחילת דבריך. כלומר, יעקב לא היה חייב מבחינת סדר הנסיעה לשלוח מלאכים אל עשיו אחיו, ואף על פי כן הוא עשה את זה, כי הוא הבין שיש איזו הנהגה כזאת של והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. זאת אומרת שיש מצב כזה שאו שאדום שולטים בעולם או שישראל שולטים בעולם. בוודאי אתה זוכר כשלמדנו את תחילת פרשת ויצא, נאמרנו וילן שם כי באה השמש. הסברנו על פי הזוהר, באה השמש, הגיע זמנו של עשיו. כלומר עשיו הוא השולט בעולם מאותה שעה. בסדר? ולכן כשאתה בא לשנות את סדרי העולם, אז מן הראוי, מצד דרך ארץ, לשתף את האנושות בדבר הזה. אבל זה לא רק זה. גאולת ישראל היא הרי הרי היא גאולת העולם. אם כן, צריך לזכות את העולם בשותפות כלשהי בגאולה הזאת, על מנת שגאולה זאת תהיה גם גאולתם. מי אמר שהוא פוחד? בשלב הזה הוא לא פוחד. אחר כך נראה את הפחד, אבל כלל גדול, יש לנו כשאנחנו לומדים פסוק בתורה, אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. בסדר? כן. כל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, כל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, מבקשים רשות. האם צריך עוד פעם לבקש רשות היום? לא, לא צריך. פעם אחת קיבלת רשות, מספיק. זה לא שמענו ששבוע חדשה. התיישבות מעולם לא אסרו עלינו האומות, אבל הקמת ריבונות לא הייתה לנו רשות. יש הבדל בין ריבונות פוליטית לבין התיישבות. תמיד היו יהודים בארץ ישראל, זאת לא הבעיה. תמיד עלו. בבקשה. הרי אנחנו באים לגאול גם אותם, אז הם צריכים להיות שותפים בדבר הזה, אם לא זה לא גאולה להם. זאת זכות גדולה לעולם שיש אומה כזאת המדריכה אותם בדרכם המוסרית והדתית. גם וגם, גם וגם. מה אתה אומר? למה זה טענה שמאלנית? זו טענה אמיתית. למה זה שמאלני? צריך להתחשב באומות, בוודאי. הרי הדבר היחיד שמשכנע את הקדוש ברוך הוא כשחורע פה, זה מה יאמרו הגויים. כן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, עם ישראל עשה הרבה רע, הוא עשה את העגל, ואני אמרתי שלא יעבדו עבודה זרה, אני הולך להשמיד את כולם. משה אומר, מה יאמרו מצרים? אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעם. כלומר, מה משכנע את ריבונו של עולם? הסכנה שיובד לחלוטין המפעל של קידוש שמו לעיני הגויים. גם הגאולה האחרונה, אומר יחזקאל הנביא, מפני מה אני גואל אתכם? מפני שמי המחולל בגויים. מה מחולל? שכולם יודעים שאתם עם השם ויצאתם מארצו. כך כתוב בספר יחזקאל, נכון? ואמור עליהם, עם השם אלה ומארצו יצאו. אם כן, ברור שקידוש, אגב, אנחנו משהו כמו 10 פעמים ביום מתפללים תפילה מפורשת לשם קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני האומות. אתה מכיר את התפילה הזאת? קוראים לה קדיש. כן? התגדל והתקדש שמי רבה. מה זה? זה ש... המפרשים אומרים, מפרשי הקדיש אומרים, שיתקיים הכתוב בספר יחזקאל, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. ברור? עכשיו, מה שאין צורך להתחשב באומות העולם, זה בדרך ההגשמה. אבל בראשית המהלך, בראשית המהלך הדרמטי של מעבר מן הגלות אל הגאולה, צריך שפעם אחת הם יאמרו, זה בסדר. שאם לא כן, אתה מאשים את משה רבנו בשמאלנות. מה הוא כל כך התרפס לפני פרעו וחיכה עד שהוא יגיד, כן, תצאו. למה? בסדר? יהושע לא ביקש רשות להיכנס לארץ ישראל. ודאי שהוא ביקש. כתוב בפרשת חוקת, חשבתי שלמדת פרשת חוקת לפני שבועיים. וישלח ישראל מלאכים אל, לא סלח, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. רגע. וישלח משה מלאכים אל מלך אדום למור עברה בארצך. מה אמר לו מלך אדום? לא מסכים. מה עשה משה? ויית ישראל מעליו. נכון? כמו כן גם, בספר דברים, בפרשת דברים נאמר, ונסוב את הר סעיר ימים רבים, אומר הנציב מוולוז'ין, משום שעיקר הגלות תהיה בארץ אדום. לא קיבלנו, וחיכינו. מה? נכון, תלויים בקשר. כיוון שלא קיבלנו תשובה חיובית, עקפנו. חיכינו. מה? אחר כך הלכנו ל... איך קוראים לו? לסיחון. ביקשנו ממנו לעבור, והוא לא הסכים. אבל מה? זה כאן ההשגחה סדרה. ההשגחה סדרה שהוא יצא נגדנו למלחמה. לא הייתה ברירה. מלחמת מגן. אז השמדנו אותו ונכנסנו. זה לא מדויק. שלוש איגרות שלח יהושע. לא בדיוק. כן. לא אותו דבר. אבל חוץ זה, הסכמה היא בסיסית. קיבלנו כשיצאנו ממצרים, לא מבין אותך. הלאה. אתה אומר חז"ל, מה אתה אומר? מבקרים את יעקב על זה שהוא עשה כך. חס וחלילה. רמב"ן אומר שזה לא היה בסדר. הרמב"ן מבקר את יעקב אבינו. וגם יש מדרש אחד שאומר, שמע אוחז אוזני חזיר וכו'. אבל יש גם בחז"ל שרבי יהודה הנשיא שיבח את יעקב אבינו על זה. ברור? אז יש צד כזה, צד כזה. כן? הרמב"ן אומר שבגלל ההתנהגות הזאת, אז נפלנו בידי הרומאים, בימי בית חשמונאי, נכון? אז השאלה היא תמיד באיזה זמן אתה נמצא. אם אתה בזמן של עוצמה פוליטית, אז אל תתרפס לפני אדום. אם אתה בזמן של חולשה, שאתה זקוק לחרב של אדום, אז תבקש מהם רשות. אני רוצה פה להסביר משהו שקרה בעת החדשה, שקשור באופן ישיר לנושא שלנו. כדי להקים את מדינת ישראל, היינו צריכים להקים צבא. וכדי להקים צבא, התחלנו ממחתרות. וכדי להקים את המחתרות, התחלנו מארגוני שומרים. וכדי לדעת לאחוז בנשק, היה צריך שבמלחמת העולם הראשונה, יהודים יקימו גדוד של נהגי פרדות בצבא האנגלי. נכון? זאת אומרת, ממי למדנו להקים צבא? מאומות העולם. כלומר, הכוח, והצבא זה הכלי הבסיסי של קיומה של מדינה. כלומר, החוכמה המדינית והכלים המדיניים באו לנו מאירופה. אותו דבר, יעקב אבינו איננו יכול להיכנס לארץ, כל זמן שהוא לא, לא קיבל את ברכתו של השר של עשיו. כי אם לא כן, קשה לו, עדיין חסרים לו כלי המלחמה. אוקיי? כמו כן גם, מקימה של התנועה הציונית, הרצל, מאיפה הוא למד מה זה מדינה? הוא למד את זה מהאומות, כן? הוא היה בקי במדעי המדינה, כפי שלומדים אותם באירופה המערבית. בלי זה, הוא לא היה מקים מדינה. מי היה מקים? הרבנים במזרח אירופה. לא הייתה כל מחשבה מדינית לרבנים במזרח אירופה. לא שהם לא רצו להקים מדינה, ולא ידעו איך מקימים. היה צריך מישהו שקצת מתבולל בבתי הקפה של פריס ווינה, ואז משהו מן החוכמה הפוליטית של אומות העולם יחדור דרכו. ברכתו של שרו של עשיו. הבא נמשיך. נדלג לרגע אחד לפסוק ח'. לא, לפני כן. פסוק ו'. וישובו המלאכים אל יעקב למור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. מי זה אותם 400 איש? זה החיילים שלו. מעניין, כשיעקב אבינו ברח מעשיו, איזה כוח היה לעשיו? הכוח שלו עצמו. יעקב מתעכב 20 שנה בחוץ לארץ, בינתיים יש לעשיו צבא. מה זה בא לומר? שצריך להיזהר מן העיכובים. בגאולה יש איזה שלבים שצריך ללכת מהר. יש לנו כלל. גאולתם של ישראל כמעה כמעה, הולך לאט. עד מתי? עד המעבר עצמו, בין עבדות לחירות. המעבר חייב להיות מהיר. כי אם מפספסים את השעה, לך תדע מה יהיה. מוכרת גם כן, לפני יציאת מצרים הלך מאוד לאט. בין הזמן שמשה נולד לבין הזמן שהוא הוציא את ישראל ממצרים, לקח 80 שנה. זה לאט. אבל ברגע שצריך לצאת, בחיפזון יצאת ממצרים. כמו כן, מאז הקמת ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל, עד שנת 48, עברו 100 שנה. הלך לאט. אבל ברגע שהגיע הזמן, צריך לעשות את זה מהר. ואז באמת זה הלך מאוד מהר. השתדלו גם לגמור את הכל לפני השבת, כדי לא להרגיז את המזרחים. אז גם פה, העיכוב, אתה מתעכב יותר מדי זמן בגלות, הנה, יש לעשיו 400 איש. בואו נראה מה זה אומר. פסוק ח'. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. פסוק ט', לא, זה פסוק י' ב', הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ממה מפחד יעקב? הוא מפחד מהשמדה, שואה. וואי, יש פה דבר קשה מאוד. אתה עומד לחזור מן הגלות ולהיכנס לארץ ישראל, קיבלת כבר את הצהרת בלפור, ואתה מפחד משואה. מוזר? בפרשת ויצא אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אם כן, יש לי יעקב הבטחה אלוהית מפורשת שלא תהיה שואה, שהוא יישמר, וריבונו של עולם ישמור עליו מכל משמר. אז מה קרה ליעקב? שכאן הוא מפחד. יש לו הבטחה אלוהית שלא יקרה לו כלום. שאלה זו נשאלה בגמרא על ידי רבי יעקב ברידי במסכת סנהדרין ובמסכת ברכות, בברכות כף ד' ובסנהדרין צדיק ח'. תשובת רבי יעקב ברידי, תשובה מוזרה, שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. אוקיי? מוזר. ממתי החטא עשוי לגרום שההבטחה האלוהית לא תתקיים? אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא לא הבטיח על תנאי, שזה בעיה פה. חוץ מזה, לאיזה חטא מתכוון יעקב? בואו נראה. פסוק ה', אני חוזר אחורה לפסוק ה', ויצב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. רש"י, בגמטריה תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. אם הוא קיים תרי"ג מצוות, אם כן אין לו חטא, אז מדוע הוא מתיירא שמה יגרום החטא? אין לו חטא. כיבוד אב ואם? מה פתאום? זה זכות לעשיו שזכה במשך 20 שנה לכבד את אביו ואת אמו, מה שיעקב לא יכול היה לעשות. אז זה לא חטא של יעקב, זה זכות של עשיו. אבל רש"י אומר שהיה רבי יעקב ברידי שהיה מתיירא שמא יגרום החטא. זה זכות, אני שואל מה החטא. חוץ מזה יש לי בכלל קושיה על זה, סתם על דרך הפשט. הרי מי שלח אותו לחוץ לארץ? אבא ואמא שלו. אז מה הוא צריך לפחד? אז הוא עשה בדיוק מה שהם אמרו. אז איפה כיבוד אב ואם פה שלא בסדר? מה הפגם? זה מה שביוק ששלחו אותו. ואחרי שהוא הלך לשם, בדרך אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמרתיך בכל אשר תלך. אתה לא יכול לומר שהחטא הוא משהו שקדם ליציאתו לחוץ לארץ, כי אחרי יציאתו הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שמרתיך. הוכחה. ההמשך של הפסוק, וכה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, אבל ואיחר. ומכיוון שאני התעכבתי ואיחר עד עתה, מפני כך אני מפחד ממך. עד כאן זה ברור? זה הבעיה. יש סכנה של השמדה ליעקב, משום שכאשר הגאולה התחילה, שיבת ציון התחילה, יש התעכבות. העיכוב הוא המסוכן. כלומר, כל זמן שאתה בגלות אין סכנה. הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא תהיה שואה כל זמן הגלות, שנאמר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. או בלשונה של הגמרא בכתובות, הקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי. פוגרום פה, פוגרום שם, זה בסדר, אבל שואה לא. לא שומע. אז זהו, מי שאל? כן, אז בדיוק השאלה. אז מה אמרה התורה? בהיותם בארץ אויביהם, לא כתוב ואף גם זאת בארץ אויביהם לא מאסתים, אלא בהיותם בארץ אויביהם. כלומר, כל זמן שהם צריכים להיות שם, כל זמן שהם צריכים להיות שם, יש השגחה מיוחדת, שורה שכינה אפילו בגלות, כדי למנוע מישראל שואה. כלומר, יש דבר מאוד מוזר, בניגוד לטבע, אומות העולם אינם יוזמים שואה על עם ישראל. אבל משעה שהשכינה מתחילה לחזור לציון, אז היא כבר לא שם, היא פה. אז כוחות ההפקר שולטים שם. זה הסכנה. זה בדיוק מה שקורה, זה מה שכתוב גם בנביא. וליוצא ולבא אין שלום מפני צר. אומרת הגמרא בחגיגה, מה זה ליוצא ולבא אין שלום? זה היוצא מתלמוד לתלמוד. איזה תלמודים אתם מכירים? בבלי, ירושלמי. כלומר, כל זמן שאתה בבבלי, בגלות, אז זה בסדר. יש הבטחה אלוהית, יש סדרי גלות. כל זמן שאתה אצל פרעו, המלאק לא יכול עליך. כי פרעו לקח אחריות. פרעו הוא אדונך. אז המלאק לא יכול לפגוע בך. כשאתה כבר בתלמוד ירושלמי, אתה בארץ ישראל, גם כן, המלאק לא יכול נגדך שום דבר. כי אתה בכל מלוא התוקף הלאומי שלך. אז מתי המלאק יכול לבוא? בדרך. כן? זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך. כשהיית בדרך מהצהרת בלפור להקמת המדינה, תזכור מה שהמלאק יכול לעשות. גם אצל שאול הגיע. כשהתחילה המלכות והיו בדרך למקדש. ברור? בבקשה. נכון. יפה, ונשאר עוד 6 שנים. זה בדיוק העניין. כלומר, בדיוק, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, יוסף בגימטריה ציון, נולד ציטנו של עשיו, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. ומיד אחר כך לבן מציע לו לתת לו שכר, והוא נשאר עוד 6 שנים. זה בדיוק העניין. הגיע הזמן לצאת, הוא התכונן לצאת והתעכב. כי הוא הבין שהוא צריך גם לקחת כבשים. זה למדנו בשבוע שעבר גם כן, נכון? בבקשה. לפני ההסכמה. זה לפי הרמב"ן. זה לפי הרמב"ן. מה? שהם לא השתעבדו יותר מדי. לפי הרמב"ם. מה? למה הם נענשו? מה, לפי הרמב"ם? אם הם לא עשו יותר מדי, למה נענשו? אז לפי הרמב"ן, כי הם הגזימו. לפי הרמב"ם, כי עצם העבדות לא הייתה בסדר. שהם חמסו, זה היה חמס, מה שהם עשו לה. כן. איזה כבשים היה לנו לקחת אחרי הצהרת בלפור? למשל, תן לך דוגמה. מי הקים את האוניברסיטה העברית בירושלים? יהודים מגרמניה. היה אחד בשם מרטין בובר, אם שמעת עליו, עוד כמה אנשים כאלה. בעצם מה הם עשו שם בגרמניה? הם לקטו את ניצוצות התרבות הגרמנית על מנת להקים אוניברסיטה גרמנית בירושלים. נכון? וכן, לא רק זה, כן? למדנו מאומות העולם את הדרכים של הקמת מדינה. אגב, כל הרעיון של המנדט הבריטי, למה לא נתנו מדינה? באופן רשמי, מדוע לא נתנו מדינה ליהודים? אמרו, נכון שאנחנו רוצים שתקימו מדינה, אבל אתם עדיין חלשים מדי בכדי לעשות את זה בעצמכם. כן? צריך להקים קודם כל בית לאומי, משהו כזה. והבית הלאומי בבוא הזמן יהפוך למדינה. אז היינו צריכים עוד ללקט שם משהו. לא שומע. לא מצאנו באוניברסיטה בינתיים שום ניצוץ של קדושה, אתה צודק. אבל אנחנו צריכים לעשות, אתה לא יכול להקים מדינה מודרנית בלי אוניברסיטה. מוכרחת להיות גם כן איזה מין מכללה כזאת שבה המדעים והתרבות ייבנו על יסודות רציניים. איך? זה לא משנה. עיין למשל את נאומו הנפלא של רבנו הרב קוק, מכיר אותו? כן? בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים. אז נפתחה האוניברסיטה, הרב קוק אמר, אני רוצה לבוא לדבר. אמרו לו, בסדר, אתה מדבר מקום 15. אמר לו, אני מדבר מקום ראשון. אמרו לו, לא, מה פתאום, יש דוברים אחרים. הוא אמר לו, אם אני לא הראשון, אני לא בא. אמרו, בסדר, אתה תדבר ראשון. דיבר ראשון. כי הוא רצה לתת את הכיוון. ואף על פי שלא שמעו לו ואמרו דברים אחרים לגמרי מה שהוא רצה, אבל עצם התביעה שלו בזה שתהיה אוניברסיטה כפי שראוי שהיא תהיה, הדבר הזה נשאר. בסדר? אז סבלנות. קצת סבלנות. בבקשה. שאמרו שגרמניה היא? איך ידענו שהשכינה עברה? ברור. עצם זה שהיה פה היישוב העברי הגדול והסכמת האומות להקמת בית לאומי. הצהרת בלפור זה היה בשנת 1917. 25 שנה לפני השואה. מזכור לך. כן. כן, בבקשה. אגב, סליחה, יש עוד דבר דומה קרה בימי בית שני. כשהייתה הצהרת קורש, ועלו קבוצה קטנה עם זרובבל, בן שאלתיאל, והקימו את היישוב היהודי בירושלים, חידשו אותו, והתחילו אפילו להקריב קורבנות, והיו צרות, והפסיקה הקרבת הקורבנות, ורוב היהודים נשארו בגולה. ואז קם המן, הוא ביקש להשמיד. ולקח זמן, כן, כלומר, אבל הצליחו איכשהו למנוע את השואה. כלומר, הסיפור של מגילת אסתר הוא סיפור של שואה שנמנעה, ואחרי הסיפור של מגילת אסתר הוקם המקדש. כלומר, מתי האפשרות של השואה מופיעה? בין התחלת גאולה להשלמתה. דיברנו על זה שבוע שעבר. הלאה. וירא יעקב מאוד. אי אפשר שכל הזמן תשאלו שאלות. אני מרשים מדי פעם שאלה, אני לא מרשה, אבל אי אפשר שהשיעור יתקדם בצורה הזאת. אם שמתם לב, בשיעור הזה 40% מהזמן הוקדש לשאלות, זה יותר מדי. הלאה. וירא יעקב מאוד. אני חוזר כאן לפסוק ח'. וירא יעקב מאוד. זה גם עניין של התחשבות באחרים. אדם כשהוא שואל שאלה צריך לשאול את עצמו, האם זה לא יפריע יותר מדי לציבור, אם זה לא שאלה אישית המטרידה אותו ביחס לזה שיעור שלפני 4 פעמים. אם זאת שאלה שבאמת תוסיף לשיעור, אז שואלים אותה. פסוק ח', וירא יעקב מאוד, ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. כאן וירא ויצר. וירא פירושו שאדם ירא ממשהו שבא מן החוץ. ויצר זאת צרה פנימית שמבפנים צר לו, כך שויצר חמור מוירא. השאלה ממה הוא ירא וממה היה צר לו. מה? כי צרה פנימית זה דבר נורא. כי כשיש לך אויב חיצוני אתה יכול לברוח, אבל מעצמך איך תברח? מה? כשאני האויב של עצמי, איך אני אסתדר? וירא יעקב מאוד ויצר לו. בכלל, עיקר הצרות של האדם זה הצרות הפנימיות, לא הצרות החיצוניות. וירא יעקב מאוד ויצר לו. אומר רש"י, וירא שמה יהרג. טוב, דבר הוא טבעי. אדם יוצא למלחמה והוא חושש להיהרג במלחמה. אין דבר יותר טבעי ונורמלי מזה. ויצר לו, אומר רש"י, אם יהרוג הוא את אחרים. כלומר, יש ליעקב פחד שמה הוא יצטרך להרוג אחרים. וזה מבחינתו נורא. אז קודם כל, זה אומר שבמצב הזה הוא לא יכול להיכנס לארץ. אם אתה חושש מהפעלת הכוח כלפי הזולת, אינך יכול להיכנס לארץ, אתה לא יכול לחיות חיים מדיניים. אבל כאן יש להבין את הדברים עוד קצת יותר לעומק. מדוע רש"י לא אמר לנו ויצר לו שמה יהרוג? רש"י הוסיף פה שמה יהרוג הוא את אחרים. ברור, להרוג זה אחרים, לא את עצמו. צריך להבין את זה אחרת. אחרים במשנה, כל מקום שבמשנה נאמר אחרים אומרים, הכוונה לרבי מאיר. רבי מאיר נקרא אחרים. מסקנה, חשש יעקב מלהרוג את רבי מאיר. זאת האמת, שהרי רבי מאיר לפי התלמוד הוא צאצא של נירון, קיסר רומא, ונירון הוא צאצא של עשיו, אחי יעקב. אם כן, נשמה קדושה כמו זו של רבי מאיר הייתה גנוזה אצל עשיו. אומר לו יעקב, אם אני הורג את עשיו בהגנה עצמית, מוצדקת, מבחינה מוסרית אין בעיה, אבל אני הולך פה להרוג את רבי מאיר. טוב, מאיפה יעקב אבינו ידע על רבי מאיר? לא, זה לא דרשות. למה רבי מאיר נקרא אחרים? בגלל שהוא בא מהצד האחר של הקדושה. יש אצל אומות העולם ניצוצות של קודש גנוזים שם, לכן זה נקרא אחרים. כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, משמע שמאחוריי יש יסוד של קודש שנמצא בסתרה אחרה, בצד האחר, וזה נמצא גם אצל האויב. לכן יעקב אבינו הרגיש את זה, שיש מה שנקרא ערכים באדום. מה הם הערכים האלה? בבוא הזמן זה יתברר כרבי מאיר. לא שיעקב אבינו ידע מי הוא רבי מאיר בעל הנס, אבל הוא הרגיש שיש בצד השני, האויב לו, ערכים שכדאי לשמר אותם. משהו כזה, כן. הוא מפחד כי הוא מרגיש שבאיזשהו מקום יש שם גם איזשהו שורש של קודש, ולכן הוא נמנע מלהרוג. הוא חושש מלהרוג. כן? זה גם, יש בקודה, ביחס של מדינת ישראל אל אויביה, בשנים הראשונות של מדינת ישראל לימדו, הערבים הם רעים. אז זה קל, אתה עושה דמוניזציה של האויב. יום אחד אתה מגלה שגם אצלם יש ערכים, אז יש כבר חולשה. זה בדיוק מה שקרה ליעקב. הוא חושש מלאבד את הערכים שאצל האויב. אז במקרה כזה, אם אתה במצב נפשי כזה, אל תיכנס לארץ ישראל. אתה לא מסוגל לקחת אחריות על ההיסטוריה. אז מה כן צריך לעשות יעקב? יעקב צריך לא לפחד להרוג את עשיו. הוא צריך להיות מוכן להרוג את אחרים. אז מה יהיה עם נשמתו של רבי מאיר? תן לקדוש ברוך הוא לסדר את זה. כן, אומרים שזה, רבי צדוק מלובלין אומר שזאת הייתה בעייתו של שאול מלך ישראל. שאול לא רצה להרוג את אגג מלך עמלק. מוזר, למה את כל עמלק שאול היה מוכן להרוג ואת אגג לא? הבעיה שכתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים אל תמחה. חשב שאול שאגג הוא מעל השמיים, כיוון שהוא המלך. כלומר, הוא חש שמה את יצוד הקודש שנמצא שם, ולכן לא רצה להרוג את אגג, ולכן הוא דח ממלכותו. הוא היה צריך להרוג את אגג, וריבונו של עולם, הוא היה מסתדר להוציא את ניצוצות הקודש שלא יצאו אל הפועל בגלל הריגת הגג. כן, כי שם לא הייתה מצווה. אצל בהריגת המצרי לא הייתה מצווה. בוודאי שיש מצווה להרוג את עשיו, והוא בא להורגך. הבא להורגך אשכם להורגו. הרי מה זאת אומרת שיעקב חשש שמה יהרוג את אחרים? את אחרים אם יבואו להורגו, נכון? וזה ודאי מצווה. הבא להורגך, אשכם להורגו. משה היה בסכנה? לא. למה הורג את המצרי? טוב, זה נושא לספר שמות. פעם לימדתי את ספר שמות במחוד מיר. אז זה נושא ארוך. למה משה הרג את המצרים? מה הוא רצה בזה? כן? זה לא הולך ברגל. כן? זה דבר מאוד עמוק. אבל בואו נחזור לעניין. אם כן, יעקב נמצא במצב נפשי שהוא מרגיש חולשה מוסרית כלפי עשיו, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. מתי הוא כן יכול להיכנס? כששרו של עשיו מבקש להורגו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ואז יעקב מוכרח להילחם ולהקים את צהל, ואז הוא מרגיש זכות מוסרית להיכנס לארץ. כן, זאת התחלה של הלימוד הזה, נמשיך הפעם הבאה.